Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем.
Шалом лахем, хаверим якарим. Анахну матхилим эт ха-вебинар шелану шел йом ришон, шемецупе квар амон зман. Мицидену вегам мицидхем, кмо тамид бастудио Михаил Лайтман, доктор Михаил Лайтман, ואנחנו עוזרים לו מיכאל סנילביץ', בורז לזריקובסקי, ואני סמבין אוקור, מרצה באקדמיה בינלאומית לחוכמת הקבלה. יש לנו תרגום ל-20 שפות. כל העולם איתנו. עכשיו התחברו אלינו 600 חבר'ה ממש צעירים מתחילים שרק הגיעו. ואנחנו נעשה את השיעור הזה לפי הנושאים שאתם בחרתם. נושא שכך הוא. למה אנחנו סובלים ממטרת הבריאה היא ליהנות? ככה אתה רוצה שאני אענה? ולנטינה מוורוניז' כתבה שאני שומעת, כמה אני שמחה להיות פה, אני שומעת הרצאות אונליין, אני לומדת הרצאות באתר שלך, תודה לך שאתה מביא לנו אור וידע. אירינה מתשכן, תודה רבה לך, תודה עצומה להרצאות שלך. ואנדרי מיטולה אומר, אני רוצה להודות לך ולקבוצה שלך על המטרה שלכם. הנה החבר'ה כותבים לנו, ו... שאלה, אנחנו נקרא שאלות שמגיעים אונליין קודם כל, כן? אז הנה הגיעה השאלה, ממש עכשיו. אמיליה ואלכסנדר, לגבי הנושא, למה אנחנו סובלים ומטרת הבריאה היא להנות? האם אנחנו היחידים שאשמים בסבל שלנו? אם אפשר. לא. אנחנו לא אשמים בעצמנו. מי שאשם זה הבורא.
так и сказано им. Я создал.
ככה גם נאמר על ידו. אני יצרתי רע.
Но дал методику для его
исправления. אבל נתתי שיטה לתיקון הרע.
Так что тут с одной стороны виноват творец, он создал зло.
צד אחד הבורא אשם, הוא יצר את הרע. אבל אם אנחנו יכולים להפוך את הרע הזה לטוב, אז בתוך כך אנחנו
таким же уровнем.
מתחילים לשלוט, להגיע לרמת קיום כמו הבורא בעצמו. לכן זה קיים בצורה כזאת, כדי שהאדם יוכל לחפור בעצמו, לגלות את כל הבעיות של הקיום שלו, של כל הרע שבו, יגלה בעצמו איך לגלות אותו, יתקן אותו בעצמו. במקרה כזה, אם הוא מתגבר על כל הבעיות האלה, ואפשר להתגבר על הבעיות האלה, אין כאן שום דבר מיוחד. צריך פשוט בצורה סיסטמטית להשתמש נכון בשיטה. ואם יש לאנשים בעיות כאלה, שאלות כאלה, אז הם מוכנים להתחיל להשתמש בשיטה הזאת. אם אנחנו מתחילים להשתמש בשיטה הזאת, אז אנחנו מתחילים לאט 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 להבין למה הוא עשה כך, למה כל זה נוצר בצורה הזאת, שהבורא זה כוח מיוחד של הטבע, שכולל בתוכו את כל הבריאה כולה, את כל הטבע, את כל הדרגות הגבוהות שעדיין לא מושגות על ידינו, אבל שאנחנו נגלה. עוד נגלה. וכשאנחנו מתחילים לגלות את כל זה, כשאנחנו מתקנים דווקא את האגו שלנו, שנעשה כך בכוונה, בצורה כזו ענקית, מעוותת, כזאת ענקית, ממש מקיפה את כל המציאות, כשאנחנו מתקנים את האגו הזה, אז אנחנו מתחילים להיות בעלי הבית של הטבע כולו. גם של העולם שלנו, וגם של כל יתר העולמות. כלומר, אנחנו נכנסים, מתעלים לדרגה של נצחיות ושלמות. אפילו בלי ליפול למוות, בלי לדמיין את כל זה, פשוט איכשהו מתעלים לדרגה הבאה. היום האנושות נמצאת בכזה מצב, בכזו דרגה של התפתחות, שהשאלה על משמעות החיים מופיעה בקרב רוב האנשים בעולם, וזה מעין על כך שממש כמו שאומרת חוכמת הקבלה על זמננו, שאנחנו הבשלנו לכך שנוכל לגלות את העולם העליון. אז מדברים בנושא שלנו, למה אנחנו סובלים כשמטרת הבריאה היא ליהנות? כי אנחנו לא מתקנים את עצמנו. אם נדע לתקן את עצמנו ונתחיל להיכנס למתודיקה הזו של התיקון, אנחנו נתחיל מיד להרגיש את עצמנו טוב יותר ויותר ויותר, כמתעלים במדרגות הסולם הטוב. יש משל שהייתי רוצה לקרוא בנושא הזה. אדם שסובל מצימאון עומד בפני נהר שממנו זורמים מים נקיים, מי מעיין נקיים, הוא רוצה למלא בה את הכוס המלוכלכת שלה. המים נראים לו לא טעימים, נורא נוראים, הוא לא יכול לשתות, הוא מקלל את המפל הזה. ככה אנחנו בסוגריים, כתוב, מקללים את הבורא מהיסורים שלנו. כשאדם מבין סוף סוף שהבעיה היא לא במים, אלא בכוס שהוא מחזיק, הכל משתנה. הוא מתחיל לנקות את הכלי, טעם המים משתנה, וכשהוא מנקה את הכוס, הוא מבין שכל הזמן הוא שם מי מעיין. אבל הוא סבל, הוא לא היה כלי. כן, למעשה, אלה החיים שלנו. אם אנחנו יודעים לשאוב מתוכה, לדלות מתוכה חיים נכונים, אנחנו יכולים להנות. עכשיו התחברו אלינו עוד 600 חבר'ה צעירים, נעשה את זה ככה בשבילם, בצורה מובנת וכו'. שאלה מסערה טוב, אם הבורא יצר את הנברא כדומה לו, אז למה צריך לתקן את זה? למה צריך לתקן אותו? כתוב שהוא ברא את הנברא בצלמו, בדמותו. לא, 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 זה קרה בהתחלה. צריך לחלק הכל לחתיכות. זה לא פשוט, כל זה מתרכב בתוך המוח שלך. ככה גם אם תקראו בתנך, מה כתוב שם? הבורא יצר את האדם. האדם, בתרגום מעברית, כן, בן אדם. הבורא יצר אדם, כן? דומה לו. זה כמו דמות רוחנית, ראשונית. ואז האדם עשה חטא, כלומר נפל ממדרגה רוחנית, מתכונת ההשפעה, מתכונת האהבה, מהידמות לבורא, שהוא היה לדרגה הפוכה מהבורא. ואז אנחנו צריכים להעלות את האדם הזה. ואנחנו נקראים בני האדם הזה. בכל אחד מאיתנו יש חלקיק מהאדם הזה. כלומר, אנחנו צריכים להתחבר כולנו יחד ולהעלות כך ביחד את ההשתוקקויות הפנימיות שלנו לתיקון האגו. אבל אנחנו לא נמצאים בדמיון לבורא, אלא בהופכיות גמורה אליו.
можно прочитать здесь очень хорошее высказывание Бааль Сулама из внутреннего созерцания.
Есть мили моды фоча Бааль Сулама стакль пнимит. Им יש רקוח עליון והנברא שנוצר על ידו, אז כל מה שהנברא מקבל נגיע מהכוח העליון או מהווה את המהות הפנימית של הנברא בעצמו. מכאן נובע שכל התחושות הלא נעימות הן תולדה מהנברא בעצמו. כלומר, כל אחד תופס את זה במידת הקלקול שלו, במידת התיקון שלו. כלומר, לפי דמותו וצלמו, הוא יצר את זה בתחילה. הדמות הראשונית שלו היא בצלמו ובדמותו, ולזה אנחנו צריכים להתקרב, אבל מתוך הצורה הראשונית הזאת, הדמות הזאת נפלה, התרסקה לחלקיקים קטנים, בכל אחד מאיתנו יש חלקיקים כאלה. אנחנו חייבים להתחבר בינינו, לתקן את החלקיקים האלה, בכך שאנחנו מתחברים בינינו כאל אחד שלם והופכים בינינו לאותה דמות של האדם האחד הזה. זה התיקון שלנו, בכך הוא טמון. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה הדרך לתיקון. כלומר, באותה הדרך שבה נפלנו, אנחנו שוב צריכים לעלות. וזהו, יש דרך בשביל. נרגיס מהסתנה שואל, איך אפשר להסביר את זה שמישהו סובל יותר או מישהו פחות? למשל, מישהו נולד חסר בית, וכל החיים שלו זה להילחם על קיומו, ויש כאלה שלא ראו בחייהם אף מכשול ואף חוסר. כמובן שיש דבר כזה. העניין הוא שכל אחד מאיתנו מתקיים כביכול בדרגות שונות של האדם הרוחני הזה. כלומר, בחלק אחד שיותר מהאדם, בחלק אחר יש פחות ומדרגות שונות מהמוח או מהרגל או מהיד, מהגוף. נו, סכמה רוחנית. אבל אם אנחנו נפרק אותה בצורה כזאת, בדומה לגוף שלנו, אז לכל אחד יש חלק אחר. ולכל אחד יש גורל אחר. ולכל אחד יש כל אחד יש תנאים התחלתיים וגם מצבים. מכיוון שאנחנו נבנים לדמות אחת, אז בכל זאת אני משלים את עצמי. ככל שאני רע יותר, כך יותר קל לי להיכנס בתוך התיקון הזה, מאשר לאדם אחר וכן הלאה. ויוצא שלכולם יש העבודה, העבודה היחסית של כל אחד, זהה. אז אפשר להבין מאיזה חלק של אדם אני? אני הייתי רוצה להיות מהראש. כן, כמובן שתגלה בסוף. אנה שואלת, איך הבורא מהנה לנו ובעבור מה? מה הוא נותן לנו קונקרטית? במה? הבורא לא מהנה לנו. הדרגה הזאת שבה אנחנו צריכים, שאליה אנחנו צריכים להתעלות בהדרגה, היא לא רק דרגה אחת, אלא יש 125 כאלה מדרגות. להתחיל מהעולם שלנו, אם אנחנו מתחילים לתקן את היחס שלנו אחד לשני ולהתחבר בינינו, אז ככל שאנחנו מתחברים יותר, כך אנחנו מתעלים יותר ויותר ויותר, וכך אנחנו מתקרבים יותר ויותר ביחד. ובהתאם לזה גם גדלים בין הביטויים האלה של ההכרה הגבוהה, הרגשת הניצחיות, הרגשת השלמות. אלה דרגות של מילוי שהבורא הכין לנו במושגי העולם שלנו. אני נגיד הייתי עכשיו בסקי, תענוג אדיר, ממש תענוג אדיר. אפשר להגיד שזה מהבורא? הכל מגיע מהבורא. כן, הכל מגיע מהבורא, אבל העניין הוא ש... הבעיה שבעולם, שעד כמה בעולם שלנו אנחנו משתמשים בהזדמנויות שניתנו לנו. להשיג את המטרות העליונות, המטרה העליונה, השלמה. אבל אם יש לך אפשרות לעשות סקי כל החיים, תהנה, הוא יהנה כל חייו, זה עניינו. אנחנו הרי רואים שיש אנשים שמגיעים למצב כזה, שהם כבר לא יכולים ליהנות מהעולם הזה, שהאגו שלהם גדל, עד כדי כך מתחיל ממש להרוג אותם מבפנים, לשאול על בשביל מה אתה חי, ואפילו אם יש לאדם הכל בחיים, אין לו תשובה לשאלה הזו. והוא רץ בין פסיכולוגים, ומקבל כל מיני שם כדורים, ומעשן איזה דשק כזה או אחר. ודרך אגב, מקרב אנשים שיש להם הכל, וכל הזדמנות לקחת הכל מהעולם הזה, הם דווקא אלו שהם הצרכנים הגדולים ביותר של מריחואנה ופסיכולוגים, פולים פסיכולוגים. זוכר איך היינו בהוליווד בסן פרנסיסקו, נסענו כזה עם רכב מפואר, איזשהו עם גג נפתח, והנהג של הרכב הזה נהג באוטו ובכה, בכה, בכה. אמר, איזה חיים, איזה חיים. ומה שרק אפשר, אמרו לו, אפשר לקבל, אבל הוא לא יכול היה. אז מה רוצה הבורא שנרגיש? הבורא רוצה שאנחנו נהנה לעלות, לטפס למדרגה הגבוהה ביותר, שיהיה לנו רצונות שלא כמו איזשהו חתלתול כזה מבוית, אלא רצונות ענקיים שלא, ושאותם נוכל למלא. והתענוג שמדברים עליו כאן הוא תענוג נצחי של אינסופי. אנחנו לא יכולים לדבר עליו היום באיזושהי צורה, כי אנחנו פשוט לא מבינים על מה מדובר. כשאדם מתחיל לעסוק בחוכמת הקבלה, אז לאט לאט הוא מתחיל לגלות את ההזדמנויות האלה שיש לפניו. זאת אומרת, זה הרבה יותר גבוה מהעולם שלנו. מוכן לנו מראש. למה הכל כל כך נסתר? האדם מגיע, זה לא נסתר מאף אחד. היו למדים אנשים בבית ספר, מטרת הבריאה, בבקשה, אומר הרב, למה הכל נסתר? מה זאת אומרת, איך נסתר? אף אחד לא מכיר את זה, אף אחד לא יודע על זה. ואם אתה עכשיו יודע על זה, לפחות אני יודע מה המטרה, אני יכול לבחור, כן, לא, בין סקי לבין הבורא, כן? כי זה עניין אותך. אבל אם זה לא מעניין בן אדם מסוים, אנחנו מפיצים בכל מקום שרק ניתן. אם האדם לא נתפס בזה, זה אומר שזה כנראה הוא לא זקוק לזה עדיין. פילוסופיה קיימת באוניברסיטאות, פסיכולוגיה יש באוניברסיטאות, והקבלה, מחשבת הבריאה, קבלה מתגלה רק עכשיו, האנושות לא הייתה זקוקה לה עד עצם היום הזה. אצלנו יש חבר'ה מתחילים, כי אנחנו בפני הדור הראשון שמתעניין במשמעות חייו. לפני כן אנשים היו מוצאים את טעם החיים באהבה, באומנות, באיזושהי פואטיקה, בבלט, בקולנוע, בלא משנה מה. לא היה את כל הניכור הזה, לא היה את הניהיליזם הכללי של הערכים הגדול. לא היו סמים באותה מידה, כלומר זה היה קיים, אבל אף אחד לא היה זקוק לזה באותה מידה. ואילו היום מופיעות באדם שאלות אין תשובות להן בעולם שלנו, וכאן הוא זקוק לקבלה. כלומר, מהחושך, מהמצב ההפוך, מורה רוצה שנשיג אותו. רק כך. אז האנושות שהגיעה למבוי סתום מתחילה לשאול שאלות. והקבלה חיכתה עד שהאנושות הגיעה למבוי סתום? נו, זה לא כל כך נחמד. לא טוב. כן, להביא את האנושות למבוי סתום, שתשאל שאלות, ואז להתגלות. אני אגיד לך מניסיוני האישי, אם אני לפני 40 שנה הייתי נותן הרצאות בחוכמת הקבלה, היו מגיעים, אני לא יודע מה, כמה אנשים. 5, 6, 7 אנשים אולי, והקשיבו. באולם ריק, אתה יודע איך זה היה. ואני לפניהם, ומנסה כך, ואחר, הם הסתכלו עליי, כמו על איזה ליצן, לוליאן, שלא ברור מה הוא עושה שם, מה הוא מדבר. נו, דת, ברור, וזה אפילו לא דת. אז מה זה, אם כך? לא זה ולא זה? אז היה מאוד לא טוב. ופתאום, לקראת שנת 2000, אנשים התחילו להתעורר. 2002, אני זוכר את המעבר שלנו בארצות הברית, היו ממש אולמות מפוצצים. אנשים התחילו להבין, לקלוט את זה. ואז שוב התחילה ירידה, והנה עכשיו שוב אנחנו נראה איך זה שוב יעלה. המשחקים האלה של הבורא. נראינו, הנה התחילה עלייה, התחילה עלייה, ושוב, אופ, הוא משחק שוב. שאלה הבאה, נטליה מלמטה שואלת, למה הבורא מאפשר רצח והתאבדות? בשביל מה הוא זקוק לזה? מה עלינו להבין מזה? אלה, זה בנושא האיסורים. למעשה, אם האדם לא יכול להתמודד עם האגואיזם הענק שלו, היסורים שלו מחייבים אותו לסיים עם החיים האלה, עם העולם הזה. אין כאן, האמת, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אין כאן שום דבר מיוחד. כי האדם לא טס לאף מקום כאן. נו, הוא סיים, הוא כבר גמר עם החיים הקשים האלה שלו, הוא לא רוצה להמשיך להתקיים בחיים האלה. הוא דוחה בזה את ההזדמנות להתעלות ולהשיג את העולם העליון. אבל הוא חוזר שוב ונרשם על חשבונו שהוא סרב, ואז הוא שוב חוזר לזה וכן הלאה. ואז חוזר בתנאים אחרים לחלוטין. אני לא שופט אנשים כאלה, מכיוון שהם עוברים מצבים של קשים מאוד של חושך. אי אפשר, אסור להאשים אף אחד ולשפוט אף אחד. צריך תמיד להשתדל להבין אנשים אחרים. כל הדתות מתייחסות לזה בצורה מאוד חדה וחריפה, הם חושבות שהאדם צריך לתקן את עצמו, והם לא רוצות להיפטר עם החיים שלהם. אנשים, הקבלה מדברת על זה כל הזמן, בלי סוף, אבל בכל זאת, היא גם אומרת באותה מידה שאי אפשר לשפוט את האדם בעבור זה. וובה מקרוב ביוטיוב כתב, האם קיום הרע הוא תנאי הכרחי להשגת הטוב? עד כמה סובייקטיביים שני המובנים האלה, והאם אפשר להבין אותם באופן אובייקטיבי? טוב ורע? זה שתי צדדים של אותו מטבע, טוב ורע. השאלה היא עד כמה אני רואה את כל מה שמתרחש. אם הייתי רואה את כל מה שמתרחש, הייתי רואה את העולם כטוב מוחלט. מלא בטוב לחלוטין. אם אני לא רואה, אז העולם מלא ברע מוחלט. אם הייתי רואה מה קורה איתי, הייתי מרגיש איך הבורא דוחף אותי כל הזמן לטוב המוחלט. אבל אם אני לא רואה כלום, אז נראה לי שהדחיפות הללו דוקרות אותי כל הזמן. מחייבות אותי לכל מיני איזשהם אי-נעימויות ואינויים וכן הלאה. אם אני לא מבין שכל זה נעשה רק כדי שאני אתקרב לבורא, כדי שאני אמצא את הנישה הנכונה הזו, שבה אני יכול להסתתר מאחורי המכות האגואיסטיות האלה. אבל למעשה אני לא אסתתר מהן, אלא אני אגלה פתאום שיש כאן כזו דלת קסמים, כן? ממש דלת קסמים כזאת, שדרכה, אופ, אני אוכל לעבור אל תוך העולם הקסום. כמו שהיה, כן, Вот спрашивает Пиноккио. Аз Роза Мипетропавловск, Казахстан, шойлет. Адор Аба. Эргиша зело пашут. Я говорю, Адор Аба, ел Адор Аба каше ютер, о кал ютер? Нагид ленехадим шели. Кал ютер. Кен, кен, кал ютер. Анаху кулану солалим лаем дерех. Анахну הראשונים שעוברים בדרך, ולכן כל כך קשה לנו, כי אין לפנינו אף מדרגות למעשה. אתם מבינים, כל הספרים האלה שאנחנו כותבים עכשיו, והשיטה שאנחנו מוציאים מהעברית, מהארמית, מכל השפות הקודמות האלה, מכל המקורות הקדומים האלה, אנחנו מתרגמים את בעל הסולם, את הרבש וכן הלאה. אנחנו מכינים את כל זה, מכינים, מכינים, מכינים. כשהתחלתי ללמוד, זה היה נורא, לא היה כלום. לא היו שום ספרים קלים בקבלה, לא היו שום מבואות, גם לא ידעו להסביר. המורים שלי לא ידעו לספר על החוכמה. הם מדברים בשפה כזו שבה לא הייתי מבין כלום. היום כל זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. תראו מה נעשה באתר שלנו, באינטרנט, כל מוכן בעבורכם. ונקווה שגם יבואו עוד תלמידים חדשים, וגם הם ייתנו לנו הזדמנות גדולה עוד יותר, דחיפה גדולה עוד יותר, כדי שנוכל לתאר נכון את הקבלה. וזה יקל עוד יותר את הדרך? בלי ספק. כל אדם חדש מצטרף מוסיף לדור הבא. לדור הבא יהיה יותר קל. מה השפיע עליך? איזה מילה שמעת שגרם לך להבין שזה שלך? כי איך שהם הסבירו, יש לנו הקלטות, אנחנו שומעים וגם מה שכתוב, זה גם לא ברור ולא מושך. מה משך אותך? זה שהוא יובש כזה. אנשים הם קוראים את בעל הסולם בעברית. אנשים שמבינים עברית, לא מבינים מה הוא כותב. זה היה נהדר. כן, זה היה מדהים. מה הוא מסביר לך? מצד שני, הייתה לי הרגשה שאני ממש כאילו משתקר בזה, ממש. ממש, ממש. כאילו יש פה מעיין, אבל אני לא יכול להגיע אליו. עוד רגע אני מגיע אליו, אבל בכל זאת הוא איכשהו משרה עליי איזה ניחוח כזה, קריר מרחוק כזה, קרירות מרחוק, והקדושה הזאת נובעת ממנו. אבל אני לא נוגע, נוגע, לא נוגע. כמה זמן זה נשאר? כמה זמן הרגשת ככה? נו, כל הזמן? נו, לא כל הזמן, אבל הרבה זמן. זו תחושה. אבל מבחינת שכל, מה הוא אמר? מי שאוהב שכל, כן?
Я прочитал то, что я всё перед тобой. Или что он такое сказал?
Ничего.
Что вас это
сказал?
Мау амар. Вот там я дебер בצורה מאוד פשוטה.
Капля, капли или песчинка к песчинке.
Типа ועוד טיפה או גרעין ועוד גרעין מתחברים יחד לפרוטה ועוד פרוטה מצטרפים לחשבון גדול. כן, זה מה שהוא אומר. ש
большой счёт. В одну большую сумму. Ну, в общем, такого типа.
Мы же מתחשבים לחשבון גדול. שכל מאמץ שלכם מצטרף לעוד ועוד כאלה מאמצים והם כולם מגיעים לחשבון גדול. והם לא הייתה לי קבוצה, לא היו לי אנשים. לא היה אף אחד חוץ מהם. חוץ מהמורה. וכן היה מאוד קשה. ומצד שני,
הוא עשה
את כל מה שהוא אחר כדי לחנך אותי כאינדיבידואליסט, כזאב בודד, שיוכל להתקדם במהלך חייו בלי שהוא יזדקק לדבר. ולכן היום אני יכול לעמוד לבד. כלומר, אתה לא תלוי בתלמידים שלך. באף אחד אני לא תלוי. אני יכול גם בלי התלמידים. הייתי ממשיך לכתוב, לעבד חומרים וכן הלאה.
Татьяна спрашивает из Новосибирска, да, что если
Татьяна из Новосибирска шоэлет. Хаим есть ли хаод мишу, что ממשיך דרך, שימשיך את חומת הקבלה אחריך.
И так она звала Татьяна.
כן, שמה Татьяна. כל אחד מכם.
Я не думаю, что один из вас, потому что мы пришли к состоянию.
Я не думаю, что мишу микем, ки анахну мегану лемацав, шебо дор хадаш, התלמידים האלה שלי.
Они не созданы для того, чтобы быть индивидуалистами.
Эм ло нулду кеде льот индивидуалистом.
Раскрываться начинает общая схема творения.
Маш матхия итгалот за схема аклалит шел абрия, шенизкекет бекбуца.
Мы видим даже, что раньше, допустим.
Анахну роим гам, шаю талмидим бодедим баавар. Ньютон, Лейбниц, шам במאה ה-20, לנדאו, איינשטיין, היו ממש בודדים גדולים. נילס בור ועוד, קפיצה. ועכשיו כבר, יש כבר קולקטיבים. רק קולקטיבים רציניים, קבוצות רציניות מכריעות בנושאים יצירתיים, מדעיים. אפשר לפרוץ רק באמצעות מאמצים של הרבה מאוד אנשים. אותו דבר גם בחוכמת הקבלה. אם בעבר היו בודדים מקובלים, אז אני חושב שזה הסתיים.
ובעל
הסולם, רבש, ואני כאן חוליה בשרשרת, אבל כל התלמידים שלי הם עובדי מוסך, אם אפשר לקרוא. אני מתכוון, כמו בימי הביניים, הם כמו האחוות האלה של האנשים שנולדו, כל האנשים שנולדו כדי,
הם
לימדתי אותם כך שהם יוכלו לפתור ביניהם בעיות רוחניות ולהוביל אנשים אחרים, שוליות, אפשר לקרוא להם. כך היה גם בסנהדרין. במשך 2000 השנים האחרונות, בזמן הגלות, זה הועבר מתלמיד לתלמיד. ובערוץ דק כזה. אבל בימינו זה שוב חוזר. אתם רואים מההיסטוריה, זה שם מקובלים ושמות רציניים, ידועים, עד העת שלנו. משה כתב תורה, אחרי זה כתבו זוהר, 1000 שנים באמצע, ואנחנו בכלל לא יודעים בשרשרת הזאת אנשים. לא, היו אנשים, היו נביאים, היו אנשים גדולים ממש ענקים.
Мы пришли к тому, что с круга всё начиналось и кругом всё как бы заканчивается, вы считаете, да?
Она הכל התחיל במעגל והכל הסתיים במעגל. כן, המעגל זה כמו סנהדרין. חייבת להיות קבוצה ורק בקבוצה זה יכול לקרות. הקבוצה דומה לבורא. זה החיבור היחיד שבו כולנו נמצאים יחד וכל אחד נגיד ככה.
Каждый из нас начинает относительно центра круга.
ביחס למרכז המעגל.
Уменьшать,
принижать. מתחיל להקטין את עצמו.
Каждый из нас.
כל אחד מאיתנו.
Так вот, и центр круга тогда становится
самым. ואז מרכז המעגל.
всех наших чаяний.
מתחילים להתאסף כל ההשתוקקויות, כל הכוונות שלנו.
С одной стороны.
מכיוון אחד ומכיוון אחר. הוא מרכז המעגל הזה. הוא הופך.
То есть в нём собирается, во-первых, наша отмена.
מתאספת במרכז המעגל הזה, הביטול העצמי שלנו. אנחנו מבטלים את עצמנו במינוס.
И с другой стороны, в этом центре круга становится.
מצד שני במרכז המעגל הזה.
Все наши чаяния и намерения.
מתאספות גם ההשתוקקויות והתקוות שלנו לעתיד, כפלוס.
Все вместе.
כל זה. כל הנתונים האלה מתאספים למרכז המעגל, ודווקא הפלוס והמינוס הזה הופכים דומים לבורא. אני לא אעשה את זה ככה. כל זה הופך דומה לבורא.
дальше
то есть тем самым почти отвечает на вопрос
там за та ведь моне лашала של евгений מפוזן מפולין כל הורה מייחל לילדיו חיים טובים יותר כלומר שהילד טוב יותר עשיר יותר מוצלח יותר והבורא הוא רוצה שנהיה יותר ממנו זה בדיוק העניין שכן אז יוצא שאנחנו
в итоге мы вот всё это
כל
весь этот высший свет жёлтый.
О, Элион הזה, הצהוב שאני צובע. אנחנו מתחילים להרגיש אותו במרכז ההתאספות שלנו, במרכז המעגל שלנו. והבורא מייחל שאנחנו ננצח אותו באמת. כלומר, הוא יצר את האגואיזם, ואנחנו נתקן את האגואיזם הזה בכזו צורה שאנחנו מרגישים אותו, שתפסנו אותו, גילינו אותו. ולכן זה גם נקרא, גם נאמר, ניצחוני בניי. שאלה מעשית שהייתי רוצה לשאול, אלכסנדר מגניטוגורסק שואל, איך נכון לנהוג במהלך מכות? איך להבין מה רוצה ממני הבורא? כי הרי כל המצבים שונים. הבורא מנסה להשיג ממך רק דבר אחד, שאתה תתקרב אליו כל הזמן, או אישית, אם אין לך הזדמנות אחרת, עכשיו קונקרטית, או יחד עם קבוצה, אם יש קבוצה באזור. אני הבאתי דוגמה כזו שמכות ניתנו כדי שתתקרבו אליו, כדי שתראו שכל זה נובע ממנו. הוא מכין לכם בכוונה את החיבוק שלו ושולח מכות כדי שהמכות יפחידו אתכם, כדי שתרוצו לזרועותיו. ברגע שאתם מחלישים את הדבקות איתו, כמו ילד קטן שנדבק לאימא, ברגע שהוא רוצה ללכת לאחור, מיד מגיעות כל מיני הפרעות מפחידות, ושוב פעם נותנים לכם הזדמנות להידבק לבורא. בדרך זו אנחנו צריכים לראות את כל החיים שלנו. עכשיו, אם אתם תהיו, תשתדלו להתקרב לבורא באמצעות השינויים שלכם, שינוי הטבע שלכם, מוקדם יותר לבעיות שבאות אליכם, אז אתם לא תרגישו בכלל שום בעיות, אף פעם. אתם פשוט תסחו בתוך ים של אור עליון. מה זה התקרבות לבורא? ההתקרבות לבורא פירושה להיות יחד איתו בתכונות שלו, בתכונות הבורא. זאת תכונת הבורא שנמצאת כאן. זאת תכונה של השפעה מוחלטת. זו השפעה ואהבה.
מה היא
נותנת ולמי?
он отдаёт нам только мы этого не
знаем. Так лану, как שאנחנו לא רואים את זה, כדי שנרגיש את זה. אני צריך להתחבר.
остальные товарищи.
עם יתר החברים שלי.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 נניח. אנחנו חייבים להתחבר איתם. להתבטל בפניהם. לנסות לעשות כך שאני אעשה הכל כדי שנתחבר יחד. במרכז משותף אחד, וכשאני עושה את זה, אני מתחיל להרגיש במרכז הזה לא את כולנו יחד, אלא את הבורא. אני מתחיל להשיג את הכוח העליון ואת השליטה שלו על כל העולם. בתוך המעגל הזה שבו אני סרטטתי, אני מתחיל להרגיש את כל העולמות, את כל המציאות. איפה היסורים? מה קורה איתם? אין יסורים. כלומר, יסורים נשלחים רק כדי שנעשה את הפעולה הזאת? כן. יש שום דבר אחר. אז היסורים מפסיקים. אין יותר יסורים. זהו, בשביל מה? הם נעלמים. יסורים זה היעדר חיבור בינינו והיעדר הרגשה של הבורא. כשאנחנו מרגישים את הבורא בחיבור הנכון בינינו, אין יותר יסורים. כל העולם מלא בטוב. כן, השאלה הזאת מטרידה את כולם, ג'ון מאנגליה. למה מה שנקרא אהבת הבורא ביחס אלינו, בעולם שלנו, מורגשת לרוב האנשים כיסורים? זה כדי לקרב אותנו אליו. אם אנחנו נגדיר נכון את היחס שלו כלפינו, ונפעל כך, להתקרבות אליו, כמו שחוכמת הקבלה מתארת את זה, אז מיד תהפכו את כל היסורים לתענוגים. יוליה חושבת שדווקא אחרי שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה, יש לי המון הפרעות ובעיות. נהדר. זה באמת כך, עד שלא תתקרבי. ולכן, תנסי להגדיל את המאמצים שלך כמה שיותר, כדי להתקרב לחברים כמה שיותר, ובתוכם דרכם לבורא, ואז הכל יהיה מצוין. את צריכה להתגבר על המצב הזה. האדם לפעמים עוצר, וזהו, לא לפה ולא לשם. הוא כותב, למען האמת, כבר התעייפתי, כמה זה עוד יימשך. כנראה שלא עשית שום דבר. זה לא ייתכן. אני לא רואה. אני אומר לכם מניסיוני האישי, קודם כל, אין לך הזדמנות אחרת או אפשרות אחרת. לברוח מזה אסור. זה כמו, אי אפשר, כלומר. זה כמו לקפוץ מתוך אונייה לים סוער. אין לה לברוח. אנחנו נמצאים בדרך ההתפתחות הזו, כולנו, ממש כולנו, כל האנושות. אז בואו יחד נעזור אחד לשני, ואז יהיה קל, מהיר ונוח. הרי להם סום משואלת, כל אדם סובל ייסורים במידה שונה. מי ואיך מגדיר את המידה הזו של היסורים? זה מוגדר על ידי המצב שלנו בנשמת האדם. שממנה נפלנו כולנו. אנחנו בכולנו יש חלקיקים באותו אדם, באותו חלקיק שיש בכל אחד מאיתנו. כמו איך שהחלקי כזה מתבטא בכל אחד, ככה אנחנו מרגישים. לכל אחד מאיתנו יש שורש שונה של הנשמה שלו, חלקיק האדם של הנשמה הכללית הזו, ויוצא שרק בהתאם לזה אני מרגיש או יותר או פחות יסורים, תענוגים, השתוקקויות וכן הלאה, אבל רק כפועל יוצא מ... המהות של הנשמה שלי, שלה מסלובניה, אני בכל יום פוגש סבל, אני עובד בבית חולים. אני יכול רק לעזור פיזית, אבל איך להסתדר עם זה בתוכי, לפעמים אני לא יכול להתנתק מהסיטואציות האלה ולשכוח אותם יום שלם. אני מבין אדם, ומבין את הבעיות שלו, אני בכלל לא מדמיין לעצמי איך הייתי חושב בצורה רגועה, אפילו נקד מבט חוכמת הקבלה, על אנשים שסובלים. זה בלתי אפשרי, אבל הכרחי להבין שהסבל שלהם הוא אותם נסיבות שדוחפות אותם אל הבורא. דוחפות ממש. זה לא תשלום בעבור משהו. אם האדם מנצל את היסורים האלה נכון, כלומר מעביר את היסורים האלה להתפתחות הרוחנית שלו, אז היסורים האלה מוצדקים. צריך לעזור לחברים להבין שהיסורים לא מגיעים כדי לדחוף אותנו לגילוי הבורא. אל הייתי רוצה לקרוא גם מבעל הסולם, מעמדה של חומת הקבלה. הכוח העליון והמשגיח, יש לו תכונת הטוב והמיטיב. הוא שולט בנו בצורה מטרתית, ללא כל עירוב של רע. זה אומר שמטרתיות ההשגחה מחייבת אותנו לעבור סדר מצבים שונים, שמחוברים עם כוח סיבה ומסובב, עד שלא נשיג את המצב שבו נוכל לקבל את הטוב הרצוי. וכך נשיג את מטרת הקיום שלנו, כמו פרי בגמר בישולו. והתוצאה הזו מתאפשרת לכל אדם. אנחנו באמת נמצאים איתכם בדרך הנכונה, בדרך המטרה. עכשיו זה תלוי רק במאמצים שלנו. עד כמה אנחנו נוכל להגיע למצב הזה, להיכלל בו ולראות העולם מהגובה הזה. אלינה סרטוב שואלת איך לשכוח לעצמי, איך לסלוח לעצמי שאני מבינה שפעלתי בצורה נכונה, בזויה. זה לא נכון, אלינה, דרך אגב, איפה היא יושבת שם?
Ничего вы сами не сделали.
Ничего. לא עשית שום דבר לבד.
Это всё сделал через вас Творец.
כל זה עשה בורא דרכך.
Можете обвинять, можете делать что хотите. Нет никого.
יכולה להאשים, לעשות מה שאת רוצה. אין עוד מלבדו. את יכולה לקרוא את זה עוד כמה וכמה פעמים, ועוד כמה וכמה מאמרים שונים.
Кстати, говорю, изучали в последнее время.
Первая статья из Шамати.
כמו שלמדנו לאחרונה, המאמר הראשון משמעתי, כן, המאמר אין עוד מלבדו. כן, אנחנו נשמע, שמעתי ברוסית, כן. המאמר הראשון, אין עוד מלבדו. לא עשיתם שום דבר בכלל עדיין בחיים שלכם, כלום, אף פעם, לעולם לא. כך שאתם לא צריכים להאשים את עצמכם בכלום. כך גם לא את האחרים שנמצאים יחד איתכם. אין מה להאשים. גם הם לא עשו כלום.
все за вас делает Творец.
Боре עושה הכל בשבילכם. תצאו לרמה שבה אתם תעשו את זה במקומו.
Что он делает? Он внесет
мир скрытый. הוא מביא לעולם טוב נסתר, השם מתגלה בעולם שלנו, כמו רע שמתגלה. ואתם, אם תתחילו לפעול בעולם שלנו בצורה נכונה בשמו, אז תביאו לעולם שלנו טוב גלוי, והעולם יהיה טוב. הכל כתוב. תקראו. רומאל מטולוז שואל, אתה אומר שהכרחי להשתמש בהזדמנויות שהבורא מציב לפנינו. מה אם נותן הזדמנויות, איסורים, איך צריך לחיות בן אדם שאין לו נקודה שבלב בעולם שלנו, שבו כבר התחילה התעלות רוחנית? איך צריך לחיות אדם בעולם הזה? שאין לו נקודה שבלב. שאין לו קבוצה, אין לו כלי כזה. הוא לא חייב כלום לאף אחד?
Если у него нет точки в сердце,
אם אין לנו נקודה שבלב, אם אין לו שום קשר לחוכמת הקבלה, אז הוא לא חייב כלום לאף אחד בשום דרך, תעזבו אותו בשקט. עד שלא תופיע בו נקודה. למה הוא סובל? מפני שבצורה בלתי מודעת הוא מתקרב בכל זאת לפתרון הבעיה הזו. לגילוי מטרת הבריאה, אבל בצורה לא מודעת, תחת מכות, כמו כל הטבע כולו. הוא ממשיך. למה אדם שהתחיל לדרך התיקון ממשיך לקבל איסורים? מה ההבדל אם כן בין דרך התורה ודרך האיסורים? אתם צריכים להבדיל שאיסורים שהוא מתחיל לקבל הם איסורים שמושכים אותו, אלה איסורים שהם ייסורי אהבה. כשאני נותן לילד הקטן שלי כל מיני משימות, אלה לא ייסורים, אלה משימות שאני נותן לו, מחויב לעשות אותן וכך להתקדם למצב טוב יותר ויותר. אם הוא מבין את זה כך נכון, אז כל הדרך בשבילו הופכת לדרך של גילוי.
Павел из Владивостока спрашивает: если человек полностью управляет творцом,
Павел из Владивостока שואל, אם אדם נשלט על ידי הבורא, מאיפה החופש? הוא שואל, אם הבורא נשלט על ידי הבורא, נשלט, כן, נשלט, ומה החופש, ולמה צריכים לסבול? אם אנחנו אנשים נהדרי חופש בחירה. האדם נשלט לחלוטין על ידי הבורא, למעשה כן, בעולם שלנו, חוץ מאותם אנשים שהגיעו לחוכמת הקבלה, שואלים על מטרת החיים שלהם, ואז הבורא נותן להם הזדמנות לממש את המטרה הזו. באיזו דרך הם יכולים להשיג את מטרת החיים, הוא מביא אותם לקבוצה. תסתכלו על עצמכם, כולכם נמצאים בקבוצה, לכל אחד מכם יש קבוצה, איזושהי קבוצה, גדולה, קטנה, לפנינו קרסנויארסק, ברלין, אודסה, תראו איזו קבוצה נהדרת, ממש, כמות אדירה של אנשים, לא משנה כמה גברים, כמה אנשים, כולנו אנשים, מבין לנו, תראו כמה אנשים יושבים שם, למה אני אומר את זה?
У каждого есть группа, человек
לכל אחד יש קבוצה, הבורא מביא את האדם לקבוצה, וזה בדיוק
מה שפונקציה предисловие к учению
этих נאמר בסעיף ב' בהקדמה לתעס.
Там говорится, что творец берёт человека
и в группу и говорит, כתוב שם שהבורא מביא את האדם לקבוצה ואומר לו קח לך, כמו דוחף אותו לשם. הוא אומר לו, אתה צריך להישאר בקבוצה, להימצא בקבוצה, להתחבר עם הקבוצה, אתה צריך בתוכה לגלות את עצמך. ואז האדם מתחיל להבין שבזה יעודו. כלומר, הוא מתחיל לראות שכל זה נוצר בעבורו.
Вот тут решается его свобода воли.
וכאן נקבע חופש הבחירה שלו. כלומר, הוא לא נקבע מסתכם בזה של האם אני בא לחומת הקבלה או לא, להימצא בקבוצה הזאת או לא, אלא רק כשמציבים אותו בתוך הקבוצה, אז הבורא אומר לו, אתה צריך להיכנס לקבוצה הזאת, אתה צריך להתחבר איתה, אתה צריך להיות אותם כאחד שלם. רק בהתקרבות לחברים, עם מטרת אי חופש הבחירה. הנה הסרטוט שלנו, שוב פעם, כל החופש הזה, כדי להתאסף כולנו יחד במרכז שלנו, משותף, ולגלות בו את הבורא. תמיד הפתיע אותי המשפט הזה. לא אני הגעתי לקבוצה, אלא מביאים את האדם לקבוצה. אחרת מה, מאיפה הגעת? אף אחד לא הגיע בעצמו. אדם תמיד אומר, אני הגעתי לקבוצה. לא, אתה אומר לו, מביאים אותי. בטח שמביאים אותי. מאיפה אני בכלל יודע שיש דבר כזה? תראו כמה מיליארדי אנשים בעולם. ואתם גיליתם את החוכמה הזאת, את השיטה הזאת. זה הרי מפתיע. גם אני, אותו סיפור. זה היה בשנת 75, ופתאום אני שומע על חומת הקבלה. התחלתי להתעניין בה, מאיפה היא, מה, התחלתי לפתוח ספרים, לא הבנתי בהם כלום, וכן הלאה. עד שב-79 מצאתי את המורה שלי, הרבש. אתה מבין? כמה שנים עברו? ארבע שנים שלי יסורים. איפה, אצל מי ללמוד, איך ללמוד, עוד ספרים. לא היו בשום מקום, ספרים. הרגשת הרקנות? בטח, רקנות אדירה. נורא. והיום, פסי, יש לכם הכל.
הסתוק על הרוסקם.
יש לכם כל כך הרבה ברוסית. ניקולאי שואל מאורל. אם למורה אין רצון לקבל, רק רצון להשפיע, אז למה הוא רוצה שאנחנו נשפיע לו? כן, כאילו סופר אגואיזם כזה.
תוורץ.
המורה זו תכונה של טוב מוחלט, של השפעה מוחלטת. אין לבורא שום רצון לקבל, גם שום הזדמנות או אפשרות לקבל. ולכן, מה פירוש שאנחנו נוכל לענות לו? הוא לא זקוק לשום תענוג מצידנו. רק אנחנו מרגישים שאנחנו מסביבים לו נחת רוח. הבורא זה המוחלט. אתה יכול לפעול כך או לפעול אחרת. פשוט הוא עשה, הוא יצא, הוא ברא. כאלה תנאים בעולם, במציאות, בבריאה, שאתה מרגיש, שאתה דומה לו, שאתה משפיע, שאתה אוהב, שאתה דומה בזה לבורא. אתה מרגיש תענוג, תענוגים אדירים שהוא מרגיש. אתה מרגיש נצחיות, שלמות, אבסולוטיות. כלומר, לעבוד, ועבורו זה דומה ללהידמות לו בתכונות. סניאבסקי מסרטוב שואל, מה יקרה כשהנברא יתקן את עצמו ויחבר עם הבורא? מה יעשה הלאה? הבורא הוא אינסופי, בלתי מוגבל, מה יהיה עם הנברא? אני לא יכול להסביר לכם את זה, חברים. ולמען האמת, אני בעצמי לא יודע את זה. אני לא הגעתי למדרגה כזו, שבה אני אראה את כל הבריאה כולה מתוקנת לחלוטין. ולא יכול, אם זה להגדיר מה כן, מה לא. וזה לא נכתב בשום מקום בעבר. אני גם הייתי אומר מפני שאף אחד לא הגיע לזה עדיין. אנחנו הרי איתכם קיימים במצב הלא מתוקן. אני במצב קצת יותר נמוך, אתם במצב קצת יותר גבוה, אבל בגדול כולנו עדיין לא במצב השלם של התיקון. והנה תראו כמה עוד מיליארדי נשמות פרטיות נמצאות במצב לא מתוקן. אז בואו נראה מה יהיה אחרי גמר התיקון. לא יודע מה יהיה אחרי גמר התיקון. נתקן ונגלה.
איך
לדמיין לעצמנו את הבורא? הבורא הוא זמן, הוא הכוח היחיד שמתקיים. ויותר מזה, שום דבר ואף אחד. וכדי שעוד כוח יתקיים, המורה יצר את רצונו להשפיע, הרצון האגואיסטי שלו להשפיע. זה למעשה היעדר הבורא. כלומר, הוא כמו הזיז את עצמו הצידה, הסתיר את עצמו. ובתוך ההסתר הזה של הבורא, הוא פירושו, הרצון לקבל אגואיזם. סטויל מבולגריה עם פלובדיב שואל, בשביל מה הבורא הסתיר את עצמו אם הוא רוצה למלא אותנו? מה זה למלא אותנו? מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה. איך אחרת אפשר להנות לנבראים אם לא היה לנו רצון לקבל? אז צריך קודם כל שהבורא יסתיר את עצמו, שיתגלה רצון לקבל, ליהנות ממנו, ואחרי זה הרצון הזה יפתח את עצמו כדי להרגיש נחיצות אדירה, צמאון ענק במילוי, בהנאה. ואז במידת האגואיזם הענק, העצום, המתוקן, ירגיש את הבורא. אחרת האגואיזם לא יוכל להעריך את המילוי, את התענוג הזה. המילוי הזה מלא וקיים גם עכשיו, מסביבנו, בתוכנו, אנחנו לא מרגישים אותו. למעשה, בעולם שלנו אנחנו מתייחסים להסתרה, הסתר אישה, מסתירה את עצמה אדם, מסתיר את עצמו, יש לך רצון להשיג את זה פתאום, ככה זה נולד. גם בורא ככה מפלרטט איתנו, נכון? הנה הוא כאן, בכל מקום הבורא, אבל איפה אתה מרגיש את זה? בשום מקום. מכיוון שאין לך שום תכונות דומות לו. כדי לעורר אותך, הוא יוצר לך כל מיני בעיות. הנה, על בעיות. מריה שואלת ממוסקבה, יהיו בעיות, אבל אני לא אתפוס אותם כבעיות? לא, אני אתפוס אותם כבעיות, אני ארגיש אותם כבעיות. אבל הבעיות הללו, אני אגלה אותן כבעיות שמגיעות מהבורא כדי לפתח אותי, את הרצונות שלי, כדי שאני אוכל בצורה כזו לכוון אותן, כדי שהן כולן יכוונו לגילוי הבורא. ואז אני אתחיל להרגיש אותה. עירה מסום שואלת, שאלה קצת אחרת. מה היה הצורך ביצירת אכזריות? מה השורש הרוחני של האכזריות? תודה לכולם על שיעורים מעניינים כל כך. יש קורן, יש שורש רוחני לאכזריות. כן, כמובן. כן, כמו שקיים. כל התכונות שלנו. שורש האכזריות זה שקיימות שתי מערכות של השגחה. ימנית, מימין, ימין ושמאל. הימנית היא מאוד קשוחה. סליחה, השמאלית. מערכת השמאלית מאוד קשוחה. נוראית ממש. ימנית, מאוד נחמדה, רחמנית, טוב, תמיכה. ואנחנו, למעשה, הולכים איפשהו בקו אמצעי, איפשהו בין שני, מסביב לקו האמצעי הזה. ולפעמים, לעולם, העולם נכנס להשגחה של קו השמאל. ואז המלחמות, השמדות, סבל אדיר. או להפך. אחרי זה פתאום קו ימין נכנס לעולם שלנו, ואנחנו מתחילים להרגיש להפך, שהכל טוב, שהכל חלק, שהכל מתקדם בצורה מאוד פשוטה, אבל הבעיה היא שאם אנחנו מתקדמים ומרגישים בצורה הזאת, אז אנחנו נרגעים, ואז שוב חוזרים, העולם חוזר שוב לקו הגבורות. תמיד שאלות על המלחמות, היו תמיד מלחמות, לא כל ההיסטוריה של האנושות היו מלחמות, וגם עכשיו יש כל כך הרבה מלחמות נוראיות. אחת השאלות היא למה סובלים גם אנשים מפותחים? או, זה אין ספק לגבי זה. אפילו יותר מזה, מקובלים סובלים לא פחות מאחרים. יותר מזה, הם סובלים מכך שהם מרגישים אחראיים על הכל, על כולם. ומרגישים את כל ה... מסה עצומה של הסבל והיסורים שהמלחמה נושאת בקרבה. מרגישים גם להפך, את אותה מסה עצומה של תענוג שהאנושות יכולה הייתה לקבל במקום היסורים האלה, אם רק היא הייתה מסוגלת להשקיע עוד קצת מאמצים לתקן את עצמה. ולכן המקובלים, נו, כמו ילד ביחס לתינוק, כמו מבוגר ביחס לתינוק, אז התינוק סובל, הוא סובל רק מבעיה שלו, והמבוגר לידו מסוגל לקחת על עצמו את כל הצער הזה, פי אלף, רק שהתינוק לא יסבול. המרבה ידע, מרבה דעת, מרבה מכאוב. אתה לא מפחד שהחבר'ה שרק הגיעו לחוכמת הקבלה ואתה מפחיד אותם? לא, שילכו, מה, לאן יברחו? לאן הם יברחו? להפך. צריך שכולם יתפסו חזק חזק ויתגברו מהר על כל השטח הזה של המסלול ויכנסו לעולם הרוחני. אתה עכשיו תיארת את הסרטוט הזה כמו מרכז הבקרה. דרך הקבוצה אפשר לבקר, לשלוט בגורל, כן, להתאחד, וכן, לא צריך יותר כלום. יש איזו הדרכה ברורה איך עושים את זה? יש כל זה וכל זה. זה נכתב, תיתנו אתרים, תיתנו את הלינקים הקונקרטיים. עכשיו יכניסו לינקים קונקרטיים, וגם צריך להגיד שיש לנו המון מרכזים במוסקבה, בסנט פטרסבורג, באודסה, וגם שאנחנו רואים במסכים, כל המרכזיים, יש שם מרצים שלנו, שיודעים בצורה מתודית וטובה מאוד. את החומר, הם לומדים איתנו, הם מלמדים. אני יכול להגיד דבר אחד. אחרי שאנחנו הבנו שהכל נפטר במעגל, הכנס הקרוב שלנו, כן? שיהיה עוד מעט. הוא כולו מתרחש במעגל. הכנס שהיה במוסקבה, באודסה, וכן הלאה, באירופה, בסן פטרסבורג, באיטליה, בפיטר, בווילנוס, בבולגריה, אני חושב. בארצות הברית, אני לא יודע. אחרי מוסקבה, יהיה לנו עוד כנס. באמריקאי במאי, בניו יורק. ואחרי זה גם יש עוד כנס בסן פטרסבורג. כן. איפשהו שם בנובמבר, בקיץ, אולי בקיץ, כן? בסוף יולי. בסוף יולי, סן פטרסבורג. אז כולם מוזמנים לכל הכנסים האלה. אנחנו מפרסמים מראש את כל התאריכים וכן הלאה. זה הרי לא עובד בצורה, אבל כל הכנסים, למה אני אומר על זה? כל הכנסים בנויים על פי אותו עיקרון. כולם בנויים על העיקרון של הסדנאות. עיקרון המעגלים. כי רק במעגל אנחנו יכולים להרגיש איך אנחנו מתעלים. לעולם העליון. יש לי עכשיו נגיד איזה שהם בעיות, אז אני עכשיו ישבתי במעגל וזהו, אין לי בעיות. גם זה יכול לקרות. גם זה יכול לקרות. כן? ועכשיו בליץ. היינו רוצים להראות אולי את הספר כזה ולפרסם אותו. זה הקטעים שקראנו, זה מתוך הספר הזה, חוכמת הקבלה. много всего важного те кто ищет как учиться и что мы ещё хотели ללמוד ולפספס כלום
и ещё очень важное сообщение в Москве скоро открывается новый курс
גם במוסקבה נפתחים קורסים חדשים אז בבקשה שימו לב לפרסומות
и много вопросов
блиц
блиц
вот הרבה שאלות блиц
что делать если кроме денег ничего не интересует
мало осот ещё דבר לא מעניין אותי им לא הם אני כשום רצון חוץ מכסף למה את ככה אומרת למה את יושבת איתנו אם חוץ מכסף שום דבר לא מעניין אותך, אני לא מאמין לך. נטלי מתשכנת. האם אני מאכזב את הבורא כשאני מתעלמת מהמתנות שלו, הרמיזות שלו, המחשבות? כן. כן. אנחנו צריכים לחשוב על איך הבורא חווה את זה. למרות שכביכול אין מערכת כזאת, אבל צריך לחשוב על זה, כי אחרת אנחנו לא נתכוונן נכון למטרה. אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו צריכים להנות לו. בדרך זו אנחנו מפתחים בתוכנו תכונות מוגדרות, ובתכונות האלה אני אגלה את הנאה מהעולם העליון, אנה מהולנד. העולם הזה הוא אשליה, והאיסורים זה לא אשליה? מה עושים? העולם הזה הוא לא אשליה. זה בדיוק מה שאנחנו חיים בו, וגם האיסורים הם לא אשליה. אתם תתקנו באופן מוחלט את התחושה שלהם. תרנו את עצמכם ותרגישו את זה אחרת. ככה זה גם מתגלה. סנדרה, ואצלכם באקדמיה, לא משלמים, אין מלגות? מי שלומד, אפילו אלה שלומדים, לפעמים צריכים בעצמם לשלם. כלומר, שיעורים הם, לא יודע, תראו בעצמכם, לא יודע איך צריכים במקומות שלכם. צריך לזכור מקום, צריך להסדיר את התהליך הלימודי, זה בטח עולה איזשהו סכום מסוים. לא, הכל בחינם. הלימודים בחינם, הקמפוסים הפיזיים משולמים כדי לסבסד את המבנה וכו'. אבל אנשים באים, שותים קפה, תה, אוכלים משהו, עושים סעודות אולי משותפות וכן הלאה, ומשלמים על זה.
אלכסיי, כתוס את ורל תוורצה?
אלכסיי, מי ברא את הבורא? שאלה נהדרת. השאלה הזאת אין בטעם, מכיוון שאנחנו לא מתעלים מעל אותה הדרגה. ולמעשה אפשר להגיד שאת הבורא יצר בורא גבוה יותר. כל מדרגה שגבוהה מאיתנו נקראת בורא, מכיוון שהיא יצרה אותנו. כי יש המון בוראים. אחד מעל השני. אבל הכוח הזה, התכונה הזו, זה לא איזה דמות, זה תכונה, כוח. אריק שואל, האם יש ניסים בעולם שמקיף אותנו? מה זה נס אמיתי בעולם של אשליות? נס זה כל מה שאני לא מסוגל לתפוס ברגשות, בשכל שלי,
כתופעה
ריאלית. נורמלית, כל מה שגבוה יותר מההבנה שלי, הרגשה שלי, ההכרה שלי, ההשגה שלי, נקרא נס. רדה שואלת, ומתי שמעת על חומת הקבלה? כששמעת, רצית ללמוד אולי מגיה קודם כל, או שראית מלכתחילה משמעות עמוקית? לא, אני אף פעם לא רציתי ללמוד מגיה, זה תמיד דחה אותי, גיל אותי. תהיה תמיד אדם של מדע. דבר שני, אני הבנתי שזה לא רציני. כל הקסמים האלה יכולים להיות בקרקס. נו, יכולים, אני יודע, שם, אני יודע, וולף מסינג יכול לנחש דברים. אבל מה מזה שהוא גילה את העתיד? נו, מה? או אותו, אני לא יודע. ונגה הזאת, או לא יודע. גם בימי הביניים היו כל מיני אנשים כאלה, נסטרדמוס, כן, וכן הלאה. נו, מה מזה? אלה אנשים, הם השיגו משהו. מה שהם הרגישו, הם אמרו. אבל לא יותר מזה. כך שאני לא... השתוקקתי לזה, לא השתוקקתי לזה אף פעם. אני חושב שזה לחלוטין לא משנה. יש אנשים שמגלים את העתיד, שיכולים לגלות אותו מראש, אנחנו חייבים להתקדם ריאלית אל המטרה. וסוחבים מאיתם עוד כמות עצומה, מסע עצום שמשים המיליארד אנשים. שאלה אחרונה, בקבלה יש את הידע שהכרחי להצלת האנושות? כן, לחלוטין כן, ורק בחוכמת הקבלה, ואנחנו ביחד נעשה את זה. איתכם, אני בטוח בזה. בואו נתאסף, אני ממש מבקש מכם להיות יחד איתנו בכנס. ריאלית, פיזית, וירטואלית, לא משנה איך. אבל יחד איתנו, עד הפגישה הבאה, אני מחבק את כולכם. תודה רבה, להתראות.